רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל.
יפו סי.או.איי.אל, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6.
ספירה לאחור החלה ביום חמישי בשעה 11 בבוקר, זה קורה. תוכנית הרדיו המובילה, מגשימי החלומות וחישוב מסלול מחדש, מגיעה לרדיו ארץ הגולן בשידור חי, חגיגי ומיוחד. מרדיו רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל.
יפו סי.או.איי.אל, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6.
ספירה לאחור החלה ביום חמישי בשעה 11 בבוקר, זה קורה. תוכנית הרדיו המובילה, מגשימי החלומות וחישוב מסלול מחדש, מגיעה לרדיו ארץ הגולן בשידור חי, חגיגי ומיוחד. מרדיו סול, בהגשת גידי לוויתן.
יום בשעות הצהרה.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סיכוי.
יחד לב ולב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לב ולב נפתח
אתם מאזינים לתוכנית להדליק את האור בהגשת ורד מצפי. מרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
בוקר טוב לכולם, שלום. אני ורד מצפי בתוכנית להדליק את האור פה ברדיו סול, הרדיו האהוב עליי. ואנחנו היום בתוכנית להדליק את האור, אנחנו כל פעם מדברים על כל מיני נושאים ש... יעזרו לנו ככה, כל מיני תובנות, כל מיני, פשוט להדליק את האור, להדליק כל מיני דברים חדשים שאנחנו יכולים ללמוד על עצמנו, וככה לנוע בחיים האלה, לנוע במסע הזה שיש לנו, שכל אחד עם המסע שלו, בצורה יותר טובה, יותר עוצמתית, להגשים חלומות שלנו, לשמוח, ולהיות באמת מאושרים וללכת ככה בכיף. אז היום להדליק את האור. עם ורד מצפי, אני מאמנת לשינוי תודעה ולשפע ולהגשמה. היום אנחנו נדבר על פחד ואומץ, נושאים שככה חשבתי עליהם לאחרונה, ושהיו לי ככה כל מיני דיבורים איתם, שיחות איתם, עם קולגות ועם מתאמנים שקיבלתי. ואנחנו נתחיל בשיר.
It's just these smart people that's got to worry.
The Lord will take care of the ignorant. Paying attention. שיר על אומץ, להתחיל ככה, תקופה חדשה. שיר שיער, מהמחזמר שיער, שככה באמת היה, שינה הרבה דברים בתרבות, אותה תקופה של ה... תהיו איתי.
Any person who alters, forges, knowingly destroys, knowingly mutilates, or in any manner changes this certificate, may be fined not to exceed $10,000 or imprisoned for not more than 5 years.
תקשיבו לזה.
Or both.
מוזמנים להתקשר אלינו לכל שאלה לטלפון שלנו פה בשידור ל-036773636 או לוואטסאפ שלנו בוקר טוב לכולם. אקוויריוס בעצם זה עידן הדלי. עידן הדלי בעצם פתח לנו ככה, יש עידנים, אני לא אתחיל לדון בזה כרגע, אבל עידן הדלי בעצם מסמל לנו דלי, מזל דלי, מסמל התחלות חדשות, והוא תמיד מחפש חופש, ותמיד הוא מחפש רוחניות ודברים גבוהים ורעיונות חדשים, והמוח שלו מלא בכל מיני דברים שהוא ממציא, כל המצאות הגדולות וכן הלאה, כל הדברים האלה משתייכים לדלי. וכשאומרים Age of Aquarius, זה בעצם שיר שזה מהמחזמר שיער, בטח אתם מכירים, כולם בטח מכירים אותו, אמנם בשנות ה-60, יש פה הרבה שכנראה לא נולדו אז, אבל כולם מכירים את הרעיון, פסטיבלים של וודסטוק, ואנשים ככה יצאו ממקום של שמרנות, ואולי מקום של קושי, ושל עבודה קשה, ואיזשהו סוג של התנהלות מסוימת שניהלה את ארצות הברית באותה תקופה, וכנראה גם את שאר העולם, למקום של אוקיי, אנחנו רוצים משהו חדש, אנחנו רוצים חופש, אנחנו כבר לא רוצים יותר מלחמות, אנחנו לא רוצים להילחם, אנחנו לא רוצים אלימות, אנחנו רוצים באמת הרמוניה, הבנה, אהבה, הכל חופשי. אז גם התקופה הזאת בעצם לא סגורה, לא ממש הוכיחה את עצמה, כי בסופו של דבר כדי ליצור הרמוניה צריך בכל מקרה גבולות מסוימים, כי ההרמוניה שלי זה לא ההרמוניה של מישהו אחר, ומה שלי טוב, כל אחד יעשה מה שטוב לו, כולם אומרים איש באמונתו יחיה, וכל אחד מה שיעשה מה שטוב לו, אבל אני לא יכולה לעשות מה שטוב לי, אני צריכה לעשות מה שטוב למישהו אחר, בסופו של דבר, כי מה שטוב למישהו אחר זה בסופו של דבר מה שיהיה טוב לי. מה שטוב לי לבד זה מאוד אגואיסטי לעשות. אז יש פה משהו מאוד עמוק שאמרתי, אפשר להתווכח איתי עליו, אבל כשתבינו את המהות, תבינו שבסופו של דבר אין לי משהו שהוא יכול להיות רק הדבר שלי. הדבר שטוב לי. כי אין לי משהו שהוא טוב לי. לא יכול להיות לי טוב בלי שקודם כל יצרתי טוב למישהו אחר. כי אם לאנשים בסביבתי לא טוב מה שאני עושה, לא יכול להיות לי טוב. הם יסבלו, ואחרי שהם יסבלו, אז אני אסבול גם. אני לא יכולה, אבל זה לא אומר, ופה אני רוצה רגע להפריד את העניין הזה, כי אנחנו מדברים פה בתוכנית על פחד ועל אומץ, ואני הבאתי את השיר הזה ככה, כי הוא הזכיר באמת תקופה, אבל הרעיון הוא שעדיין, למרות שאני טוענת, שאני לא יכולה שיהיה לי טוב בלי שקודם כל טוב לאחרים בסביבתי, זה אומר שאני לא יכולה לעשות את מה שאני רוצה, ואת מה שטוב לי, ורק את מה שטוב לי. זאת אומרת, אני עושה את מה שטוב לי, כשזה טוב למישהו אחר, זה ממש טוב לי. אני צריכה רק להבין את זה. אבל זה לא אומר שלא יכול להיות לי תלם משלי שאני יכולה ללכת בו. זה לא אומר שאני לא יכולה ליצור את הדרך שלי, שתהיה יוניק, שתהיה שלי, שתהיה מה שאני רוצה לעשות, אבל בדרך שהיא גם תהיה טובה לאנשים אחרים. אז בעצם רוב הפחדים שלנו, אני אומרת, הם בעצם פחדים בסופו של דבר שלא נראה טוב, שלא ניצא טובים, שיזלזלו בנו, שילגלגו עלינו. ובגלל זה אנחנו בעצם לא עושים הרבה מהדברים. זאת אומרת, יכול להיות שהפחדים, יכול להיות שיש לי פחד לצלול, יכול להיות שיש לי פחד, אני לא יודעת, לטפס על הרים. אבל הסיבה למה אני לא מתמודדת עם הפחד הזה, זה בסופו של דבר איך אני אראה. ואני רוצה לתת לכם שיר על מסע.
אני מבטיחה לך
אחד השירים המרגשים של שלמה גרוניך במקהלת שווה, שיר על המסע לירושלים. אז אנחנו היום פה ברדיו סול, בלהדליק את האור. אני ורד מצפי, מאמנת הודעתית לשינוי ושפע והגשמה. אתם מוזמנים להתקשר אלינו לשידור ל-03-677-3636, או לוואטסאפ שלנו ב-053-807-1213. יש לי את הקבוצה, רק בגלל הרוח, אתם מוזמנים לראות שם עוד תכנים, גם בנושא הזה וגם בנושאים אחרים. והיום יהיה לנו על פחד ועל אומץ, ואני ככה שמתי את השיר הזה. אני רוצה להגיד תודה קודם כל לאורך המוזיקלי שהזכיר לי ושנתן לי את השיר המדהים והמרגש הזה, ככה מי שצופה אולי רואה שכבר העיניים שלי לחלוחית, שיר שתמיד תמיד תמיד כל פעם מחדש מרגש אותי. אז האורך המוזיקלי שלנו הפעם זה אבנר משה, ואני מודה לו מאוד על כל הבחירת השירים המדהימה. ופה אני רוצה לדבר שוב, אנחנו מדברים פה על פחד ועל אומץ, והשיר הזה באמת מדבר על מסע, מסע מאוד מאוד קשה, שעברו היהודים, מאתיופיה, דרך המצב שהם היו בו, כלומר הם חיו באמת בעולם אחר לגמרי, בכפרים, בלי מים זורמים, בלי חשמל וכן הלאה, ומסע של כמיהה של מאות שנים, אולי אלפים, להגיע לארץ ישראל, ארץ שהם רק שמעו עליה והם לא ידעו עליה, ולא היה אינטרנט בכפרים שהם היו בו, ולא היה מת אינטרנט, גם אני חושבת, גם בלי שום קשר, אבל לא היה טלוויזיה וכן הלאה, והם ככה, היה להם איזשהו רעיון בראש של ארץ ישראל, שזה רעיון שכל אחד יכול להזדהות איתו, לכל אחד מאיתנו יש איזה רעיון של מקום שהוא רוצה להגיע אליו, והוא יודע שכשהוא יגיע אליו, אז הכל יהיה טוב, ושם זה המקום הטוב. אבל כדי להגיע למקום הזה, שלא בטוח שזה מקום טוב, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים, נדמה לנו שזה עומד להיות מקום טוב. יש לי חברה שככה, אני רגע קופצת, יש לי חברה שהיא תמיד מדברת על זוגיות, כשהיא לא הייתה בזוגיות, אז היא כל הזמן אמרה, אני רוצה להתחתן, ואני רוצה זוגיות, ואני רוצה ככה, ואני רוצה ככה, וניסינו להסביר לה ככה חברות אחרות, תקשיבי, זה נכון שזה משהו שכיף, זוגיות זה מעולה, זוגיות זה כיף, להתחתן זה אחלה, זה באמת, זה באמת טוב, אבל זה לא הדבר המרכזי. כלומר, גם כשתתחתני, אז את עדיין יש סיכוי מאוד, מאוד גיוני שאת תריבי עם בן הזוג שלך. לא תמיד יהיה לכם טוב. יש עליות, יש מורדות, יש יותר טוב, יש פחות טוב, יש כל מיני דברים שקורים, כל מיני אתגרים שתופסים אותנו בחיים. אבל עדיין השאיפה הזאת, כשלי יהיה את זה, אז אני אהיה במקום אחר לגמרי. ופה אנחנו מדברים על המסע לארץ ישראל ואת כל התלאות שהילדים והמבוגרים שעברו שם, הקשיים, ללכת ברגל קילומטרים על גבי קילומטרים במדבר, עם ילדים קטנים, עם בלי אוכל, עם אנשים מבוגרים, לשמור על כולם, חלק לא שרדו. אז פה היה אומץ מאוד גדול, והאומץ הזה הוא בעצם בא משני דברים. הוא בא מרעיון, משהו שהם מאוד רצו שיקרה, והוא בא מקבוצה. כשיש קבוצה לידי שתומכת ברעיון שלי, אז הרבה יותר קל לי להתקדם בו. הרבה יותר קל לי להתמיד בו, כי יש עוד אנשים, כשברגע שלי קשה וקיבלתי מכה ואני רעבה ונמאס לי ואני רוצה פשוט לחזור, אבל יש עוד דבר שלישי, שאין לאן לחזור, זה עוד דבר שלישי. אז יש לנו שלושה דברים. דבר אחד זה רעיון שאנחנו רוצים, משהו שאנחנו מאוד מאוד רוצים להגשים אותו. אם אנחנו מאוד מאוד רוצים, סביר להניח שאנחנו נעשה את כל הפעולות, אנחנו נייצר את כל החיים שלנו כדי שבסופו של הדבר הזה יגיע. אז אם משהו לא מגיע לכם, תראו אם אתם באמת רוצים אותו, ומה אתם עושים בשביל זה. הדבר השני זה לדעת שתמורת הדבר הזה יש מחיר לשלם. ובשיר הזה אפשר היה לראות, השיר, המסע לארץ ישראל של מקהלת שווה ושלמה גרוניך, אפשר היה לראות את המחיר ששולם על השנים האלה של הליכה ברגל, על הקשיים, אז כל הדבר הזה. יש קבוצה שתומכת בי, כי ברגע שאני לבד, הרבה יותר קל לי לאבד תקווה, להתייאש, לא לראות את הסוף, או שכבר לא תומכים בי, זה עוד הרבה יותר קשה. ודבר נוסף זה שאין לי לאן לחזור. למשל, אם אני כבר מדברת פה על עליות ומדברת פה על מסעות, אז אני יכולה לדבר על המסע של היהודים מעיראק, שזה יהודי יהדות בבל, הייתה יהדות של אלפי שנים, של 2000 שנה, שישבו באותו מקום, כולם היו שם כל הזמן בצורה משפחתית, ככה קהילתית, בתוך עצמם המון שנים, יצרו תרבות מדהימה עם המון, חוץ מהאוכל שיש בכל העדות, יש המון המון, יש המון מסורת, המון ידע שנצבר, המון אנשים הגיעו לכל מיני דרגות, אנשים עשו כל מיני דברים, יהדות מאוד משכילה, ותמיד היה להם את הכמיהה להגיע לארץ ישראל. אז קמה מדינת ישראל, ואז פתאום הגיע הרגע, אוקיי, עכשיו אתם או עוזבים הכל, או, והם מגיעים לארץ ישראל, או ממשיכים באושר, בהשכלה, וכן הלאה, ונשארים בעיראק. אז פה פתאום, אוקיי, יש לי, חוץ מהרעיון שיש לי, יש לי גם מחיר לשלם. עכשיו אני צריך באמת, 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 לעזוב הכל ולעשות משהו חדש. אז מאוד קשה לי לוותר על דברים שעכשיו כבר יש לי, לצאת מאזור הנוחות שלי ולעשות משהו חדש. אז אני לא אלאה אתכם במאמצים שמדינת ישראל השקיעה, חלק מהמאמצים היו כל מיני מעשי טרור, שאני שמעתי על זה פעם ראשונה, אני ממש הזדעזעתי, מדינת ישראל שלחה כל מיני שליחים שממש פוצצו בית כנסת למשל, ולהבהיל את היהודים, לחשוב שזה פיגוע, ואז להתחיל לגרום להם לבוא לארץ ישראל. ומה שאני אומרת כאן זה שיש כאן הדבר הזה, שאני אומרת שאין לאן לחזור, בסופו של דבר כל היהודים החליטו כאחד כמעט להגיע לארץ ישראל. הם לא ידעו שיחכה להם פועלים ומדבר וגשם ושמש וכל הדברים האלה ואין עבודה, ואת זה הם לא ידעו כל כך, הם חשבו שהם יגיעו למקום, כמו שהאתיופים חשבו שהם יגיעו לפה לארץ זבת חלב ודבש. בסוף הם היה, יש פה ארץ זבת חלב ודבש, אבל המסע לא היה קל. אבל לשם כך, ממשלת עיראק החליטה שאמרה להם שהם צריכים לוותר על הדרכון העיראקי שלהם, וברגע, אם הם מחליטים, כל מי שמחליט שהוא מגיע לארץ ישראל, מוותר על הדרכון העיראקי שלו, והוא רשאי לקחת איתו מזוודה אחת, את הילדים שלו, ולעוף מפה. במטוס, בטיסה, לא בהליכה ברגל, בטיסה שמדינת ישראל שלחה. אז אני אומרת, רוב היהודים כאחד החליטו שזה מה שהם יעשו, הם יקנו כרטיס טיסה, והם יקבלו כרטיס טיסה, אני לא יודעת בדיוק איך זה הלך, והם פשוט יטוסו לארץ ישראל. אז הם ויתרו על הדרכון שלהם, אבל הזמן שבין באמת הוויתור על האזרחות העיראקית, לבין זה שבאמת ממשלת עיראק אישרה שהם יוכלו לצאת, היה כשנה שבה לא הייתה ברירה, הם ויתרו על האזרחות. מצד שני, הם כבר לא יכלו לעשות שום דבר, כי הם כבר לא היו אזרחים. אף אחד כבר לא רצה לקנות מהם שום דבר, ולא היה להם לאן לחזור. זה היה בלתי הפיך. כשהיהודים האלה הגיעו לישראל, וישבו במעברות, בכל מיני מעברות, אני לא אתחיל שוב להלאות בסיפור הזה, אולי שבוע הבא אנחנו נשב עם מישהו שיספר לנו יותר. אז אחרי כל התלאות האלה, אז הרבה אנשים ישבו באוהלים שלהם, ואם היו שואלים אותם, נזכות שאבא שלי סיפר לי, שאם היו שואלים אותו, מיד הם היו חוזרים לעיראק, אחרי שהם יושבים באוהלים, אבל פשוט זה לא היה אופציה. אז כשאני מדברת על אומץ, הרבה פעמים אומץ נגזר ממשהו שאין לנו פשוט ברירה. אין לי ברירה, אני חייבת להיות אמיצה, אני חייבת להמשיך הלאה. התחלתי, ועכשיו כבר אין יותר דרך חזרה. אם הייתה דרך חזרה, יכול להיות שאנשים היו חוזרים, אני לא יודעת מה עולה בגרולם, יכול להיות שהם היו עכשיו חיים בארץ ערבית, יכול להיות שהם היו עוברים את מלחמת המפרץ, יכול להיות שהם היו צומחים ופרוצים, אני באמת לא יודעת, אבל לא הייתה דרך חזרה. רציתם להגיע לפה, עכשיו אתם פה, עכשיו אתם תעשו עם זה הכי טוב שאתם יכולים. ולמזלנו, רוב האנשים באמת מצאו את דרכם, ואחרי כל מיני קשיים ואתגרים שיש לכל אחד בחיים שלו, כי בעצם רוב העולם זה עולים חדשים, ורוב העולם נודד ממקום למקום. אז אחרי כל הדברים האלה, בסופו של דבר הייתה, לרובם הייתה הצלחה, אבל כל ההצלחה הזאת נובעת מזה, שא', יש לי קבוצה ללכת איתה, שמאמינה איתי באותו דבר, ב', אין לי לאן לחזור, ג', יש לי רעיון שאני רוצה לייצר אותו.
הגליל אל החולות של המדבר היה שולח ליטפו את גופה הרך והסופה טרפה הכל
חדל להיות כמו החולות אני רוצה אותך כמו סלע
אז הבטיח לא לנדוד שוב כמו החול כשהרוחות אותו לטפו באוז אחז במות האוהל אוזניו אטם הוא לא לשמוע, לא לנשום כלל את הצליל
אתה נבד לא כמו שבשיר הזה
אתה נקבר באוהל צר והכבשים באו בוודי כמו חליל
וואו 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 הוא קורא
שפרצו השיטפונות שכח את כל מה שהבטיח אל הצלילים של החליל הושיט ידיים בסופה במחול טירוף בקנה הסוף נסחף שיקור כמו חול ברוח גם הסלעים פרסו כנפיים כמו ענפה וכשחזר שוב על סוסו להעמיק את מות האוהל על היריעות היא בחוטים ובצבעים מילים רק מה
ברוך שובך בוגד לחוז היטב במות האוהל כי גם אותי סופה נודדת סחפה
וואו 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 כל קורא
חליל אל החולות של המדבר היה שולח ליטפו את גופה הרך והסופה טרפה הכל
חדל להיות כמו החולות אני רוצה אותך כמו סלע
אז הבטיח לא לנדוד שוב כמו החול
וואו 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 כל קורה
בוקר טוב, בוקר טוב, להדליק את האור עם ברדיו סול, אני ורד מצפי. והיום אנחנו בתוכנית על פחד ועל אומץ, ודיברתי מקודם על איך אנחנו בעצם, על איך, מה אנחנו בעצם צריכים כדי להשיג משהו שאנחנו רוצים. אז קודם כל אנחנו צריכים שיהיה משהו כזה שאנחנו רוצים. קודם כל אנחנו צריכים משהו שאותו נהיה קמאים אליו, נשתוקק אליו. ואז ככה הרבה אנשים אומרים, אוקיי, אין כזה משהו שאני ממש משתוקק אליו, אז אני לא עושה בעצם שום דבר. וככה דיברתי, דיברתי את השיר המסע לארץ ישראל של שלמה גרוניך ומקהלת שווה, על המסע של יהדות אתיופיה, בעלייה, בפעם הראשונה שלהם, מבצע שלמה, מאתיופיה לישראל, מסע ברגל, מסע מאוד מאוד מפרך, שהוא ניזון בעצם מרעיון מאוד גדול של מאות שנים, להגיע לארץ ישראל. ואז היה מחיר לדבר הזה, והייתה מוכנות לשלם את המחיר הזה. עדיין לא היה, אף אחד לא ידע מה המחיר לגמרי. אמרו, אוקיי, להגיע ברגל מאתיופיה לישראל, אבל אף אחד לא ידע ממש מה זה אומר, וככה תוך כדי הדרך אנשים נפטרו, ואנשים היה להם קשה, והם היו רעבים וכן הלאה. אבל עדיין הרעיון הזה היה שווה את המחיר עבורם. הדבר השני שאמרתי, שעוזר לנו להיות אמיצים, זה שתהיה קבוצה מאחוריי, שיהיה אנשים שמסביבי שאומרים לי, כן, את יכולה, כן, כדאי לעשות את הדבר הזה. עכשיו, זה יכול להיות קבוצה גדולה, וזה יכול להיות קבוצה קטנה, וזה יכול להיות פשוט אנשים שלפחות לא מורידים אותי, שלפחות לא באים ואומרים לי, אין, את לא יכולה, את לא תצליחי. כי באיזשהו שלב, גם אם יש משהו שאני מאוד מאוד רוצה, אז תצים כל מיני מכשולים, מכשולים הם מאוד לא בעיה שיהיו מכשולים, תמיד יש כמה איזה משהו, אז, ואז בדבר הכי קטן אני יכולה פשוט להתעייף, לי הוא הדבר יותר קטן, דבר יותר גדול, וכשיש קבוצה מאחוריי, הם מחזקים אותי והם אומרים, לא, אמרנו שעושים את זה, אז בואי נמשיך. ואז אנחנו ממשיכים. הדבר השלישי שאמרתי, זה שבאמת אין לי לאן לחזור. אין לי לאן לחזור. יהדות אתיופיה, התחילו את המסע, לא היה לאן לחזור, ונגמר הסיפור, חייבים להגיע לארץ ישראל, חיים, מתים, לא משנה, אנחנו מגיעים. ואז נתתי דוגמה גם של יהדות עיראק, שגם הם ויתרו על הדרכונים שלהם, מתוך רצון הם ויתרו על הדרכונים שלהם, אבל כשהם הגיעו לישראל, הם גילו שבמקום האושר והחיים הנוחים שהיו להם בעיראק, בבגדד ובערים אחרות, הם הגיעו למדינה שזה עתה קמה, שעדיין לא היו בה שירותים כמו שצריך, לא הייתה עבודה, הם היו בעלי עסקים, אז רובה היו בעלי עסקים, ואז בתור בעלי עסקים לא היה להם כל כך מה לעשות. היו עבודות דחק, אנשים כתפו תפוזי, אנשים חיו באוהלים. לא רק העלייה העיראקית, כן, זה היה קום המדינה, זה המדינה שלנו, ככה היא הייתה. אבל זה הנושא. אז בעצם אין לנו לאן לחזור. אז אם הייתם שואלים אותם, הם היו באים ואומרים, אוקיי, אני את האמת לא כזה כיף לי פה באוהל, היה נחמד, הקמפינג הזה פה בצפון. עכשיו התחיל גשם ואני מתאים לי לחזור הביתה. אז להם לא היה לחזור הביתה. זה היה הבית החדש. אז זה הדבר השני. וככה זה מביא אותי לדבר על פרשת השבוע שלנו היום, שזה פרשת לך לך. פרשת לך לך. כולנו מכירים. לך לך מארצך ומולדתך אל הארץ אשר אראך. אברהם מקבל פקודה או הנחיה או משהו או רעיון צץ לו בראש, תקראו לזה איך שאתם רוצים, ללכת מהמקום הנוח שלו, מהמקום הטוב שלו, מהמקום שבו כולם מכירים אותו ואוהבים אותו ושמחים בו, למקום שהוא ממש לא מכיר. אין לו מושג מה יהיה שם, אין לו מושג מה יקרה שם, אין לו מושג את מי הוא יפגוש בדרך כדי להגיע לשם. הוא צריך להמציא את עצמו מחדש. עכשיו, זה בעצם דברים שנראים לנו ככה, זה מהעלייה השנייה, וזה מהעלייה של לא רלוונטי אלינו. אבל בעצם, כל הדברים שאנחנו, כל החיים שלנו, המסע של החיים שלנו, תמיד רווי בכל מיני מכשולים. תמיד יש משהו שאנחנו צריכים להתמודד איתו. ותמיד ככה, יש לנו כל מיני פחדים. ואנחנו לא כאלה חלשים, מסתבר. אומרים, בעצם חזל, אומרים שיש 40 יום שבהם אין לי שום דבר קשה, או שאין לי שום איזשהו מכשול, או משהו שאני צריכה להסתדר איתו, אז השלווה הזאת כנראה היא לא טובה, היא כנראה המקום שלי בעולם הבא, וכולנו מעדיפים שהעולם הבא יקרה בהמשך. אז אני דיברתי ככה על פחדים, ואני אמרתי גם שכל הפחדים שלנו, הרוב הפחדים שלנו, נובעים בעצם looking good. זה נקרא בבודיזם 8 מחשבות ארציות, שיאהבו אותי, לא יאהבו אותי, יכבדו אותי, לא יכבדו אותי, יתנו לי מוניטין, לא יתנו לי מוניטין, יזלזלו בי, יגלגלגו עליי, וכן הלאה. דברים שבעצם אני כל הזמן הולכת בעולם, מרתון שיאהבו אותי, וכל אחד עכשיו יכול להגיד, לא, לי לא אכפת, שלא יאהבו אותי, אם לא יאהבו אותי, אני לא אכפת לי מה אנשים אחרים חושבים, שתהיו כנים עם עצמכם. אין דבר כזה שיש מישהו שממש ממש ממש לא אכפת לו שום דבר. אין דבר כזה. גם כשלא אכפת לי שום דבר, אכפת לי שכולם ידעו שלא אכפת לי שום דבר. תחשבו על זה. אז רוב הפחדים שלנו בעצם נובעים מזה. אז גם אם יש לי פחד לשרוף את ההוגה, שההוגה שלי לא תעלה, אוקיי? אז בעצם, לכן אני לא מכינה הוגות, כי תמיד ההוגות שלי לא, זה לא נכון, אני עושה ההוגות ממש טעימות. יש בעיה בתנור, זה לא... באמת, יש בעיה בתנור. גיליתי מאי וגם אני אסדר אותה. אז אם אני פוחדת אבל שאני אבשל והאוכל לא יצא טעים, למשל, אם אני מפחדת לצלול ואולי אני אתבע, אולי אני מפחדת לטוס לגבעים או לעשות כל מיני טרקים בגבעים, ואז אני, ויקרה לי משהו. אז כל הדברים האלה, אז אני אומרת, וואי, זה כנראה לא פחד של looking good, אבל אם אני ילך קצת אחורה, אני אבין שלגמרי זה פחד של looking good. כי אני, הפחד עצמו הוא פחד. אני מפחדת מכל דבר שיכול לגרום לי מוות, וכל דבר נראה לי שהוא עומד לגרום לי מוות. אוקיי? אבל ההתמודדות עם הפחד היא התמודדות של looking good. כי אני פוחדת שאני אעשה בושות, שאני אתחיל לצרוח, שאני אראה לו טוב, שאני אפול, שאני כתבתי בפייסבוק שלי על פחד לי, היה פחד, זה לא יודעת אם זה היה פחד, אבל לא ידעתי לנסוע על אופניים. אבל, ורציתי מאוד לנסוע על אופניים. למה רציתי לנסוע על אופניים? פשוט כולם נוסעים על אופניים, וזה היה נראה לי ממש כיף. אני, כשכולם נסעו על אופניים ועשו ממש כיף, ואמרו שאיזה כיף היה להם, אני אמרתי, הרבה יותר כיף לי, לא יודעת, ללכת ברגל, הרבה יותר כיף לי לשבת בים. עכשיו, באמת זה כיף לי לקרוא ספר, באמת כיף לי ללכת ברגל, אני לא אגיד. אבל באמת, 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 באותה נקודת זמן, יכול להיות שרציתי לנסוע באופניים, פשוט לא ידעתי איך. אז במקרה הזה, למה לא למדתי לנסוע על אופניים? הרי כולם לומדים לנסוע על אופניים בגיל 3-4. אחר כך אבא שלי ואחים שלי, כולם רבו אחד, כאילו ככה אחד עם השני, כל אחד התווכח עם השני, כל אחד אמר, אני אבל לימדתי אותך לנסוע, אף אחד מהם לא לימד. למה? זה לא בגללם, אלא בגללי. למה בגללי? כי אני מגיל מאוד מאוד צעיר, כבר החלטתי שאני כבר מבוגרת מדי לנסוע על אופניים. אולי בגיל 7 או 8 כבר אמרתי שזה ממש מביך שילדה גדולה בגילי תתחיל ליפול פה על אופניים, ירדפו אחריה עם האופניים, וזה ממש לא בא לי. אני צריך לעשות את זה רק במקום מאוד מאוד סודי, שאף אחד לא רואה. במקום זה שיהיה איתי על אופניים, צריך להיות בן אדם מאוד מאוד מיוחד, שאין לו, שלא רואה, לא שומע, לא יודע, לא מספר לאף אחד את כל הפגושות שהוא רואה. בקיצור, לא נמצא הסיטואציה הזאת, וככה עברו השנים. ואז באמת הפכתי להיות מבוגרת מדי. כאילו כבר לא הייתי בגיל 7-8 ולא 12 וגם לא 16, וזה כבר מביך. אני מצאתי את עצמי בגיל 30, אני חושבת, או 20, או סוף ה-20 שלי, לא יודעת לנסוע על אופניים. ואז אמרתי יום אחד, אוקיי, אז יום אחד אני אפול, יום אחד כולם יראו אותי נופלת, יצחקו, יגידו, זה יהיה מאוד מאוד מביך, אני לא יודעת מי ילמד אותי, אולי מי שילמד אותי לא יהיה לו סבלנות אליי, כי אולי לעולם אני לא אצליח ללמוד על אופניים, כי אני לא יודעת מה. אבל אני הולכת להתמודד עם זה, אני הולכת לנצח את זה, אני הולכת פעם אחת ולתמיד, לשים, אם כל הילדים הקטנים האלה יודעים לנסוע על אופניים, למה אני לא? ובאמת זה מה שהיה, האמת שזה לקח ממש צ'יק צ'אק ללמוד לנסוע על אופניים, מסתבר שתוך שעה כבר נסעתי, או חצי שעה עולת משהו כזה, נכון שצרחתי ואמרתי, אמא, אבא לב, וזה, ופסקתי באמצע וכל מיני כאלה, זה שהיה איתי, היה בן אדם שהוא היה ממש, הייתה לו המון סבלנות, הוא היה ממש חמוד, וכל הצווחות והצרחות שלי לא עשו עליו שום רושם, וזה שהייתי בת 30 או משהו כזה, זה גם לא עשה עליו שום רושם, הוא פשוט בא, עשה איתי כמה, זה, אוקיי, אז תעלי שוב, אוקיי, אז תעלי שוב, אוקיי, הכל בסדר, תעלי שוב, אוקיי, הכל בסדר, בסופו של דבר זה קרה. אז אני אומרת שבסופו של דבר, כל השנים האלה וכל הדברים האלה היו רק כדי שלא תהיה לי פדיחה. כמה דברים אתם לא עושים בחיים שלכם, באמת אבל, באמת אבל, רק מהפחד שתהיה לכם פדיחה. תחשבו על זה, פשוט תחשבו על זה. מה, אם השיר רק מה שאת אוהבת, מה יש לעשות?
תהיה את העולם כולו
תעשי רק מה שיהיה לך טוב. אז אני ורד מצפי, בתוכנית להדליק את האור, לבחור בטוב, פה ברדיו סול של שוקי אברהם, המאמם שלנו. תודה לאורך המוזיקלי שלי, אבנר משה, שבחר לי להפעם את השירים. אם זה היה טוב, אני אתן לו גם הפעם הבאה, תעדכנו אותי. ודיברנו על פחד ועל אומץ, דיברנו על פחד של looking good, ודיברנו על זה ש... שאנחנו צריכים בעצם שלושה דברים מרכזיים ש... שיגרמו, ייתנו לנו אומץ בעצם להתחיל. דבר אחד שאנחנו רוצים שיהיה לנו משהו לחמוע אליו, משהו לרצות בכלל, כדי שנוכל להזיז את עצמנו מאזור הנוחות שלנו. אברהם אבינו לא זז סתם לארץ אשר הראך בפרשת השבוע לך לך. הוא לא עשה את זה סתם, היה לו פתאום רעיון, הוא קיבל הנחיה מבורא עולם, שעכשיו הוא צריך להמציא את עצמו מחדש, עכשיו יש לו ייעוד חדש, הוא הולך להיות אבי האומה. אבל הוא סתם היה בן אדם כמו כולנו, באותו רגע. מה זה אבי האומה? אני עכשיו אבי האומה? אני בן אדם, אני חושב שבתחילת הפרשה הוא היה בן 75, אני בן אדם בן 75, אני כבר בא בימים, אני אבי האומה. אין לי ילדים בכלל, אני לא... אני עוד לא התחלתי כאן, אז אני עכשיו אבי האומה. אז, אבל הוא קיבל את הוויז'ן הזה, קיבל את ההנחיה הזאת, עזב הכל והתקדם קדימה. אז קודם כל אנחנו צריכים שיהיה לנו משהו לרצות, משהו שיניע אותנו. אחרת, אף אחד מאיתנו לא קם מהספה. אתם יודעים שאם אין, אם המכונת כביסה לא מתחילה לעשות את הצפצופים שלה שהיא סיימה, אף אחד לא קם, אף אחד לא יקום. וגם האמת היא שהיא צועקת, 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 רק בגלל שהיא צועקת כל כך הרבה פעמים, אין ברירה והולכים לעשות את זה. אז אף אחד לא קם מהספה, אלא אם כן יש לו באמת משהו ששווה את זה. אני גם תמיד אומרים ש... תרגול רוחני, זה משהו שכולם מאוד אוהבים לדבר עליו, אבל רוב האנשים לא יעשו אותו ולא עושים אותו ולא הולכים ללמוד ולהבין ולראות איך לשפר את החיים שלהם. החיים שלהם כבר גם ככה אין בהם שום בעיה. אם אין שום דבר שקורה, אין שום אתגר באופק, אז אין לי מה להתאמץ. אז קודם כל אני צריכה בעצם משהו שיזיז אותי. הדבר השני שאני רוצה זה שתהיה לי קבוצה, ועכשיו אני רוצה לדבר על זה, על מה קורה אם אין לי קבוצה. קבוצה שתתמוך בי. פשוט זה הרבה יותר קל. אני אתמול עשיתי מדיטציה שעה שלמה, בלי לזוז. זה לא פעם ראשונה שלי, כן? אבל הייתי בקבוצה. ופשוט אמרנו שכולם יושבים, אז פשוט לא נעים לזוז. גם אם רציתי לזוז, ובדיוק ירד לי באף, לא עשיתי את זה. כי הייתה קבוצה, והקבוצה הזאת היא תומכת. ובסופו של דבר, היא נותנת דרייב. אין לי רק את הכוח והאנרגיה שלי לבד, יש לי אנרגיה מסביבי. וכל פעם שאני מתייאשת ומשהו מטריד אותי ומפריע לי, יש לי מסביבי אנשים שאומרים לי, "אוקיי, אנחנו אמרנו שהם עושים את זה, אז בואי נעשה את זה." זה הדבר השני, והדבר השלישי זה בעצם שאין לי, אין לי לאן לחזור. אני אמרתי שאני עושה את זה, אני כבר יצאתי לדרך ונגמר הסיפור. אני עליתי על האופניים ועכשיו אי אפשר לנסוע אחורה, אפשר לנסוע רק קדימה באופניים. אי אפשר, רוורסים זה לא כזה עובד. אז את זה. אז דיברנו על זה, וככה רציתי לדבר על, על פחדים, כי נכון שיש דברים שאנחנו רוצים, ואנחנו מצליחים להגיע אליהם, ויש לנו רעיון, ואנחנו מאוד משתוקקים אליו, אז אנחנו עושים את כל מה שצריך, יש לנו מחיר, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לשלם מחיר, אבל עדיין יש כל מיני פחדים בדרך. והפחדים, אני אומרת שהם הרגלים. יש לי הרגל לפחד, יש לי הרגל לשבת על הספה. וההרגל הזה הוא פשוט מזין את עצמו, כל פעם שאני משיכה לשבת על הספה ולא זזה, אז אני פשוט, כל פעם שאני מחבא את השעון המעורר, אני פשוט זורעת עוד מזה שאני פשוט יקום יותר מאוחר. אז אנחנו רוצים ליצור לנו דרכים חדשות במוח, שבילים חדשים במוח, שבעצם עם הפחד שלנו הרגל, ואם אני אומרת שכל ההרגלים זה שיש לנו נוירונים במוח, שהם פשוט הרבה יותר קל, גם להם יותר קל לפעול באזור הנוחות שלהם, אז כל פעם הם הולכים על אותה דרך שהם כבר סללנו שם, אז גם פחדים, גם פער הרגל לא ללכת הרבה. ההרגל לא לסחוט, לא לצלול, לא לבשל, לא משהו, גם כן משהו, כן להתעצבן, כן שכל דבר יקפיץ אותי. זה גם כן הרגל. אני יכולה, אני יודעת שיש לי לגיטימציה, כל דבר שעכשיו לא מסתדר לי, עכשיו פשוט להקים צעקות, אז אני פשוט ממשיכה, אני רואה שהרגל הזה עובד, אנשים עושים את מה שאני רציתי, כי צעקתי, ואז נוצר לי עוד הרגל. האם הרגל זה טוב? האם הרגל זה לא טוב? זה הרגל. אז כל עוד, אין דבר שאי אפשר לעשות בכוחו של הרגל. ואני רוצה הרגל חדש, הרגל שהוא יהיה הרגל של אומץ. ובשביל זה אני צריכה להתחיל לזרוע לאט לאט זרעים של אומץ. וככל שאני, עכשיו כשאומרים אומץ, אז תמיד זה נחשב כזה, משהו כזה ממש בומבסטי. אבל אומץ אין, הוא לא משהו מוחלט, כמו שפחד הוא לא משהו מוחלט. מה שאני פוחדת ממנו, מישהו אחר לא פוחד ממנו. דרך אגב, או אני פחדתי לנסוע על אופניים אולי, אבל לא פחדתי, כשננעלתי מחוץ לדלת בקומה שנייה על עמודים, לא פחדתי לעבור מה... כן פחדתי, אבל לא נכנעתי לפחד הזה, לעבור דרך חלונות הבניין מהשכנים. נכנסתי לשכנים, עברתי דרך המעקה, שמתי את עצמי מחוץ לבניין, ואני רק חושבת, זה כבר מפחיד אותי, ונכנסתי לבית שלי, אני דחפתי את התריסים, ונכנסתי לבית שלי, פתחתי את הדלת והמשכתי הלאה. תחשבו על זה רגע. זה נראה לי כזה משהו פשוט, אבל תחשבו על זה רגע ותראו. ולמה עשיתי את זה? אני עשיתי את זה, הייתי מאוד לחוצה בזמן, ובאמת ננעלתי בחוץ, ולא היה לי מה לעשות, ולא היה לי זמן עכשיו להתעסק עם פורצים. אבל עשיתי את זה כי ראיתי אנשים אחרים לפניי שעשו את זה. ראיתי שכן אחר שנתקע בחוץ, וזה מה שהוא עשה. השכן הזה היה הרבה יותר גדול ממני, ויותר גבוה ממני, ויותר משהו ממני, אבל אני ראיתי מישהו אחר שעשה את זה, אז אמרתי, אוקיי, מישהו אחר עשה את זה, אז גם אני יכולה לעשות את זה. וזה זרע. זרע. גם כשאני רואה מישהו אחר עושה משהו שהוא אמיץ, עדיין נזרע בתוכי הרעיון שמשהו הוא אפשרי. אז תסתכלו סביבכם, תראו מה אנשים עושים. במקום לקנא בהם ולראות למה הוא עושה את זה ואני לא עושה את זה, פשוט לראות איך אם הוא עושה את זה, כנראה שגם אני יכולה לעשות את זה, אם אני רוצה. עכשיו אני רוצה לרצות. אז הייתה לנו בתוכנית הזאת ככה על פחד ואומץ, כל מיני גם איך אנחנו מנצחים את הפחד, גם מה זה אומר פחדים, גם איך אנחנו מנצחים את הפחדים, גם איך אנחנו יוצרים. ורק רציתי להגיד נקודה קטנה אחרונה לפני שאנחנו מסיימים על העניין של קבוצה, כי אמרתי שקבוצה זה מאוד חשוב, קבוצה מאוד תומכת בנו, תומכת בתרגול שלנו, תומכת בדברים שאנחנו רוצים, משפחה, חברים, מקום שתומך בנו, בערכים שלנו, במה שאנחנו רוצים להשיג. אבל אם אני רוצה ליצור דרך חדשה, משהו חדש, 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 ואין לי אנשים כרגע שתומכים בי, מה אני עושה? אז קודם כל, אני יוצרת אנשים שתומכים בי. אני הולכת ואני מתחילה לחפש את הקהילות שבהם הדרך שלי היא כן לגיטימית, ומה שאני רוצה הוא לא היה הראשון בסוגו. וגם אם הוא הראשון בסוגו, עדיין יודעים לתמוך בי בדבר הזה. אני הולכת, כמו שאברהם הלך, לך לך מארצך ומולדתך, מהארץ שבה היו כל מיני חוסר מוסר וכו', למקום חדש, למקום רוחני חדש. אז קודם כל את הדבר הזה. והדבר השני זה ליצור את האנשים שכבר יש כתומכים בי. כי אמרתי בתחילת התוכנית שאיש באמנותו יחיה, ותעשי, יש לנו שיר כזה, תעשי רק מה שאת אוהבת, אבל אני לא יכולה לעשות רק מה שאני אוהבת. אם מה שאני אוהבת פוגע באלה שלידי. אני לא יכולה, בזה שאני עושה לעצמי טוב, לגרום לאנשים רע. אני צריכה לדעת שהדרך שיהיה לי טוב, הדרך שאני אצליח, הדרך האולטימטיבית שבה הדברים יהיו טובים, היא להביא את אחרים, ליצור טוב לאחרים, לעשות טוב לאחרים במקום הזה, אפילו במקום שאותו אני רוצה. לגרום להם להרגיש טוב, לגרום להם, לתת להם את כל מה שאפשר כדי שהם יצליחו, ומתוך זה, לי יהיה את מה שאני אוהבת. אז פה אני רוצה לסיים באהבה, שתהיה לכם סוף שבוע נעים, סוף שבוע של אומץ ושל התחלות חדשות. תזכרו שהכל זה baby steps, כל דבר זה משהו קטן. משהו קטן שלפעמים נראה ככה, אז מה אם עשיתי רק את זה, זה לא אומר כלום. אבל כל דבר כזה חורץ לי עוד חריץ קטן במוח שמביא אותי לדרך. כל יום שבו הייתי עקבית במה שהתכוונתי לעשות. כל יום שבו לא ויתרתי לעצמי ומה שאמרתי שאני אעשה, עשיתי. כל דבר כזה מוביל אותי אל ארץ ישראל שלנו. ארץ ישראל, הארץ המובטחת הזאת, שכל כך הרבה דורות חיכו לה, והיום אנחנו רואים במובן מאליו, לא מובן מאליו. אז בנימה הזאת אני אגיד תודה לשוקי אברהם המאמם שלנו, של רדיו סול, שנותן לי הזדמנות פה להתבטא ולתת ממני את מה שיש לי לכם המאזינים. תודה לכם המאזינים שהייתם איתי. תודה לאורך המוזיקלי שלנו, אבנר משה. אני קצת סטיתי מהשירים שלו, אבל נראה לי שהוא יסלח לי. שיהיה לכם יום נהדר ומקסים. יום כיפי ומושלם. אני מסיימת בשיר. שיר על מישהי שהכל היה לה טוב, ובכל זאת היא בחרה לעזוב. לעוף למעלה, בלי לפחד, למרות שהיה לה הרבה מאוד מה להפסיד. אני מתרגשת מהשיר הזה לגמרי.
Smile.